כשהסתיימה המלחמה, נסעתי לחפש את קברו. היה לי צורך במחווה של פרידה. פרידה מאחי המת. בית הקברות בפולה עמוס קברים. שעת צהריים מאוחרת. מצאתי את קברו של גדי. כמה קברים משם עמדה אישה צעירה, בלבוש חולין, וכשראתה שאני עומד לפני הקבר בידיים ריקות, היא חילקה את זר הפרחים שבידיה לשניים, ואת מחציתו הניחה על קברו של אחי ונעמדה לצידי בדממה. לא החלפנו מילה, ולא שבתי לראותה מעולם, אבל התמונה ההיא של חורף שנת 73 חקוקה בנשמתי לעולם. פרופסור אוריאל רייכמן, דברים שכתבת ביום הזיכרון האחרון.
שמי עירית אורן גונדרס, יושבת ראש ומייסדת עמותת אור למשפחות. במהלך פעילותי בעמותה נחשפתי לאנשים שחוו טרגדיות קשות מנסו, אך בחרו לקום ולבחור בחיים. פגשתי גם באנשי מופת שבוחרים לתת, לתרום ולהשפיע. ולכבודכם החלטתי ליצור פודקאסט שייתן השראה, דוגמה והערה לכל מי שחווה משבר קשה מנסו, אך גם עבור כל אחד שמחפש השראה וכוח. בואו נלחץ פליי לכבוד אלה הראויים לתמיכה, לאור, לתקווה. האזנה נעימה.
פרופסור אוריאל רייכמן, הנשיא, המייסד ויושב ראש הדירקטוריון של אוניברסיטת רייכמן. דיקן הפקולטה למשפטים באוניברסיטת תל אביב. ייסדת את בית הספר למשפטים רמות משפט. קיבלת את פרס ההשכלה הגבוהה בישראל. בימים אלה אתה פועל לילות כימים להגשמת חלום נוסף שלך, הפקולטה לרפואה באוניברסיטת רייכמן. אתה ידוע ומוכר בזכות עשייתך בתחום המשפט. DNA של עשיית הטוב ואהבת ישראל. ואתה, בנם של גרדה ואלפרד, שעלו לארץ מגרמניה הנאצית. אחיך הצעיר גדי נהרג במלחמת יום הכיפורים, ואביך שם קץ לחייו על קברו. פרופסור אוריאל רייכמן, תודה מעומק ליבי. שהסכמת להתראיין ולתת מהשראתך, מהכוח שבך, למען הורים, אחים ובני ישראל שיקבלו ממך כוח והשראה.
אני רוצה להביע את הערכה וההוקרה שלי לעבודה שאת עושה. לקחת על עצמך משימה קשה, אנושית מאוד, אני יודע עד כמה החיבוק הזה שאת נותנת לכל כך רבים הוא משמעותי. אני זוכר את זה מתקופת האימא שלי במיוחד, שהלכה לעולמה וגזרה על עצמה בדידות תקופה גדולה, במיוחד אחרי שגם האבא שלי התאבד. אז את עושה עבודה באמת ראויה להערכה, ואני רוצה להודות לך על זה.
תודה גדולה. תספר לי, מלחמת יום הכיפורים, איפה היא תופסת אותך?
כשפרצה מלחמה למעשה, אני הייתי סדרן בבית כנסת בשיקגו. ואיך שמתחילה התפילה, מופיע הרב ואומר, ליבנו עם מדינת ישראל שנמצאת שוב במצב מלחמה. על המקום עזבתי, טלפנתי לקונסוליה הישראלית בשיקגו, הכל היה פתוח ביום הכיפורים הזה, ואמרתי להם, אני רוצה לחזור לארץ, להצטרף ליחידה שלי. כשהגעתי לארץ, לפני זה טלפנתי להורים שלי, והם חיכו לי בשדה התעופה, וקיבלו את פניי ואמרו לי, קיווינו שלא תגיע, אבל ידענו שתגיע. וככה זה התחיל.
גדי התנדב.
כן, גדי היה סיפור שלם
איתו. אחיך צעיר.
כן. אנחנו שלושה, גדי, אני אח, יש לי אח בשם עודד, וגדי הוא היה צעיר בחבורה, שהיו לו הרבה בעיות בריאותיות, היה לו שיתוק ילדים שהיה ילד קטן, ואחר כך היה לו דלקת קרום המוח, והשאיר בו דברים, הוא גם לא הסתדר כך בבית. בתקופה מסוימת הוא נסע לקיבוץ דפנה, הייתה לו איזושהי מחלה קשה, החזירו אותו. מכל מקום הוא שרת בשריון, ולאחר מכן הוא הלך לעשות, הוא לא למד, הוא הלך, עשה, עבד כעוזר טרקטוריסט, אבל הוא חסך כסף מספיק כדי לקנות כרטיס טיסה ליוון, הטיול הראשון שלו אחרי הצבא. וכפי שהיה מקובל אז, היית צריך לקבל אישור יציאה מארץ. אז היה לו את האישור יציאה מארץ מהכוחות המילואים שלו, והוא בדיוק היה מוכן לצאת, ואז פרצה מלחמה, הוא לא היסס רגע, נסע בהתחלה לפילון, והוא לא היה שם ברשימות, כיוון שהוא יצא מארץ, ואז הוא ידע על זה שבאזור צמח יש איזשהו ריכוז של שריון, והוא בא לשם וביקש מהם לחייל אותו, להתנדב. באותה שעה אני, כשחזרתי לארץ, נסעתי מיד לבסיס. באותה תקופה כבר השריון חטף קשה מאוד. עליתי שם על התל, מהצד הלא נכון, והייתי עם סוודר שחור, אז שני מקחים צלפו עליי, והצלחתי באמת, הגעתי לשיא של חיי בריצת זיגזגים במעלה ההר, והצלחתי איכשהו להגיע, ושם עדפנו 3 התקפות נגד, וחזרנו בזה 2 בלילה, אחרי הנושא הזה, נכנסתי לאוהל ציירים לישון, ואז שהתעוררתי ב-11, מפקד, חבר שלי לפלוגה, קצין, ישב ליד האוהל, לא היה לו לב להעיר אותי, אמר, תשמע, הנה המכונית של המגד, אח שלך נהרג, תיסע לישיבה לתל אביב, הנהג של המגד יוביל אותך, ונסעתי לתל אביב.
דברים שכתבת. המוות של גדי שינה את משפחתי לנצח. תחושות אשמה ויגון הכריעו את הכף. אבא מתאבד 4 שנים לאחר האסון. אמא איבדה את כל שמחת החיים, ובחלומותיה חזרה אל דמותו. איך אתה מתמודד עם מה שקורה?
אבא התאבד, הוא לא היה ביחסים טובים איתו, והוא הרגיש רגשי אשמה, ולקח על עצמו, הוא לא יכול היה להמשיך לחיות עם זה שהוא נהרג, והוא לא הייתה לו את ה... לא לקח על עצמו את ההזדמנות באמת, לטפח אותו ולהיות איתו וככה.
אתה הרגשת ביחסים... משהו אצל מה? אבא? אתה הרג... כן, היו כן. סימנים?
כן, היו סימנים כאלה. אבל זה סיפור אחר שאפשר לספר אותו, אבל הוא לא כרגע לעניין. אבל האמא, אחרי שאבא התאבד, באמת איבדה שמחת חיים. הייתה לי בת, שאני התגרשתי בזמנו אחר כך, בלוס אנג'לס, שנסעתי לשבתון, והייתה לי בת אחת שנשארה שם, סיפור בפני עצמו, והבאתי אותה לארץ מעט לעת. באחד המקרים לא יכולתי, שמתי אותה בקייטנה של האוניברסיטה, אוניברסיטת תל אביב אז, ואחד המקרים לא היה לי פשוט, הייתי עסוק, ביקשתי מהאימא שלי שתיקח אותה, כשהיא גמרה את הקייטנה. ואז היא אמרה לי שהיא שכחה שיש פרחים, והיא שכחה שיש שמחה בעולם, ויש צחוק של ילדים. היא אומרת, היא נגמרה לגמרי, וזה פתאום הזכיר לה שיש עוד חיים. אבל זה הייתה הסוג של המועקה שהיא הלכה והידרדרה וצנחה, ובסופו של דבר היא אפשר היה לעזור, והיא הייתה, סיימה את חייה עם אלצהיימר בגיל יותר מאוחר, אבל זה היה, אנחנו ניסינו להיות איתה בקשר, אבל היא הלכה לאט לאט ונסגרה.
אחרי שאביך התאבד.
כן, אחרי כל הדבר הזה. עכשיו, עם גדי עצמו, ישבנו בשבעה, והייתה גם שבעה די דרמטית. רציתי לדעת מה קרה. והיה לי חבר, שדרך אגב נפטר לפני כמה ימים, בן ציון אליאש, דוקטור בן ציון אליאש, שהיה שייך באמת לרבנות, במילואים, רבנות הצבאית, ושכנעתי אותו לפתוח בפני את תיק הפטירה, היה תיק, ובאמת הוא הראה לי את התיק, והיה שם שם של הקצין, של מי שהיה איתו בטנק, תכף אני אחזור אלייך, והוא הראה לי שם הייתה גם תמונת המוות של גדי, שהייתה די קשה, ואני באמת ראיתי ש... נקרא כל הצד השמאלי של הגוף שלו, כנראה מצרור של טנק סורי, הם היו בקרבות מאוד קרובים. באזור יהודיה, אני נלחמתי בחלק הצפוני של הרמה, הוא היה בחלק הדרומי, ושם באמת היו שין בשין מאוד קרובים,
ובעצם הלך להציל את המטה.
וכנראה מקלט צריח סורי חתכו אותו. אני אספר לך את הסיפור. בכל אופן, מה שקרה, גדי ביקש, הוא היה לבוש אזרחית, ביקש להתנדב, והוא לא היה ברשימות שלהם, אבל מה שקרה, שהטנקים שנפגעו ירדו למטה, עם הרוגים בתוכו, ולא היה כוח אדם להמשיך להילחם, והטנקים היו טנקים שנפגעו, והוא היה טען קשר, הוא ידע לעשות, אז אמרו, אוקיי. חיילו אותו, רשמו את השם שלו, חיילו אותו, והוא עלה על הטנק שהגיע, ועלה למעלה, והוא נלחם במשך 6 שעות, באזרחי, בטנק הזה. והטנק, הצריח של הטנק שלו נפגע על ידי טנק סורי, והמתק, שהיה בצריך, נפגע. ואז הוא עלה וחילץ אותו, חילץ אותו למדרון אחורי, חבש אותו,
הציל את חייו,
הוציא אותו משם, וזהו. והוא חזר לה, כנראה לטנק, כדי להודיע בצד שלהם כאלה, טלפונים אחורה, כן. להודיע בקשר שיש פצוע, ותוך כדי תנועה שהוא הלך לכיוון הטנק, אחרי שהוא חילץ אותו למדרון אחורי, הוא באמת ירו בו והרגו אותו. ואני ניסיתי, באמת איכשהו, לקבל את כל הסיפור, לאסוף את השברים של הידע לידע, לתמונה מלאה מה שהיה. ומצאתי באמת בתיק, הם גבו עדות מהנהג הטנק שהצליח איכשהו לצאת ולצאת בחיים מהעניין.
המתק.
והגעתי טלפונית אל הבחור הזה. ושאלתי אותו מה היה וכך הלאה, ומה קרה עם המתק. אז הוא אומר שהוא מושפז ברמב״ם, ושמו הוא כזה וכזה, דוד ואבא, שמו. ונסעתי לרמב״ם. וזה היה, שוב, שדעת, אמרתי לך, כמו סרט רוסי, מין דרמה כזאת, הוא שכב ברמב״ם, חבוש בשתי העיניים. הוא אומר, דיבר איתי, הוא לא ראה אותי. והוא סיפר את הסיפור שאני מספר לך, איך שגדי הציל אותו. בשנים הראשונות, אחרי שהוא החלים, עד שאבא שלי התאבד, הם באמת ההורים שלי התעניינו בו, וסייעו לו, ועזרו לו, ובתקופת השיקום שלו, והוא היה מגיע כל יום זיכרון של יום הכיפורים, למלחמת יום הכיפורים, לבית הקברות. ובאמת התמונה שאת פתחת בה את הסיפור, היא תמונה שנחרטה בזיכרוני יותר מאשר כל הקרבות שהשתתפתי אני. מכל כל התקופות הקשות האלה, באמת, שעברנו, התמונה שאני הכי זוכר והפכה להיות... עד היום אני חי איתה, אנחנו כבר מדברים 50 שנה, זה התמונה שאת תיארת. כיוון שהיה, זה היה איזה מין אקט, את יודעת, כאילו כלום לא קרה, אבל זה היה איזשהו ביטוי בתקופת היגון הכי קשה שלנו, שכולנו עוד היינו עמומים מהמלחמה הקשה הזאת. ולי היו רגשות אשמה לעזוב את ההורים, לנסוע בחזרה לשיקגו, להשלים את עבודת הדוקטורט שלי. והם מאוד ביקשו ממני לעשות את זה, ההורים, אבל היו לי רגשי אשמה שאני עוזב אותם, ובסוף החלטתי אחרי כמה שבועות באמת לנסוע ולראות, זה היה בבית הקברות הזמני, באפולה, במה שקרה במלחמה, כל כך הרבה הרוגים, אז קברו אותם, קבורה זמנית באפולה, ורק אחרי שנה העבירו אותם לבתי הקברות באזורי המגורים שלהם, והוא קבור בקריית שאול בתל אביב. ואלה היו רגעים שאתה הרגשת, כל מי שחי באותה תקופה ולחם, זה הייתה איזו תקופה של כדרות כזאת, של ייאוש, של איפה שהלכת, המון חברים שלי נרגו וכך הלאה. והאקט הזה של האישה, שאני אלגח את האמת, אני אפילו לא איבטנו אחד על השני, היא באה נעמדה שם בצם ושמה את הזה, אבל האקט הזה, השקט הזה, בלי להגיד מילה של סולידריות, במין שטח חקלאי כזה, שהפך בית כברות זמני, שהיה ריק, אתה רק האישה הזאת, והיה עוד איזה מישהו אחד בצד, באיזה מין אחר צהריים כזה אפור וכבד וכך הלאה, זה היה בשבילי הביטוי האולטימטיבי, הנאצל של סולידריות בין כולנו. את זה אני זוכר יותר מכל גורם אחר, ואני אפילו מדבר על זה יותר מדי פעמים, מכיוון שהוא חי אצלי בצורה כל כך חזקה, כיוון שמכל הקרבות האלה, דווקא המחווה האנושית הזאת, היא הדבר שאנחנו חייבים לשאת איתנו לגבי העתיד. ואני חושב שהיום, עוד יותר מבעבר, צריך לזכור את זה. לא מה שקורה במדינה.
אני קראתי את זה כמה פעמים, וכל פעם בכיתי כשקראתי את הפרחים.
צריך דווקא להתאושש, להתעודד מזה.
אבל גם להבין שחיבוק נותן המון כוח.
ודאי.
זה סוג של חיבוק.
חיבוק, תראי, יש לנו כאן איזה פרופסורית לפסיכולוגיה, שהמחקר שלה חוקרת מוח מאוד ידועה, שהיא חוקרת את האלמנט של האהבה. ואין ספק שחיבוק יוצר ומדליק אצלך במוח את באמת את החלק שגורם לקשר אנושי ואהבה וכך הלאה. מגע אנושי יש בו משמעות מאוד גדולה, חיבוק, וכמובן יש לה גם מחקרים שלמים על איך מין טלפתיה כזה, קשר בין אם לילד או תינוק וכך הלאה, יוצר קשר בין המוח של שניהם, כתוצאה מאיזשהו חיבור כזה, של חיבוק וקרבה כזאת, עד כדי כך זה מגיע.
כעסת על אביך?
לא, ריחמתי עליו.
מה קורה?
מה?
כשהאח האהוב שלך נופל, ואבא מתאבד.
תראי...
מה עובר לך בראש, ומה אתה מחליט? יש איזה רגע שאתה מכונן, שאתה אומר לעצמך? ושאתה רוצה לשתף אותנו בזה.
אני חושב שזה לא נכון שאתה נושא את הקשיים האלה כחלק אינטגרלי של המשך החיים שלך. לחיים יש אינרציה משלהם, יש משמעות. וכן, היה לי קשה מאוד עם הסיפור של האבא, וקשה עם המלחמה והחברים וגדי וכך הלאה. אבל אני חושב שאצלי זה רק העמיק את האלמנטים שגדלתי עליהם. צריכים להבין, אני פלסטיני במקור, אני נולדתי בארץ הזאת, בתל אביב. אני גדלתי תוך המנדט, תוך הרצח של השואה, ואחר כך גם עברנו לרמת גן, תוך מלחמת השחרור. שהייתה מלחמה קשה מאוד, וכך הלאה.
אבל אני רוצה לשאול.
ואני אומר, אבל הייתי ילד בן 6, 7, ואחר כך כל שנות ה-50, שהיו שנים של חלוציות, שנים של מחויבות גדולים, של אידיאליזם, של בניית מדינה, בניית חברה, וכמובן, שגמרתי את התיכון, היה מובן מלאב שאני הולך לצנחנים, ומתנדב לצנחנים, ועושה את כל השירות, וכך הלאה. מערכת הערכים והמחויבות למדינת ישראל הפכה להיות לאורך כל החיים שלי הדבר, הייתי אומר, הוסף כמובן למשפחה, בדברים אחרים, המוטיב המרכזי מבחינה ערכית שמוביל אותי עד היום. אז שאר הדברים, אז ככה, אבל על מה שהיה הוא רק איזשהו נדבך נוסף של המחויבות, אבל הוא ודאי לא השתלט על החיים שלי, והשאר באמת בא, מצאתי את ההתפתחות שלי, תוך כדי באמת עשיית דברים די מטורפים לתועלת החברה. אני הלכתי לאקדמיה ולא לפרקטיקה, למרות שהייתי בגיל צעיר מאוד עורך דין.
אתה חושב שהמשברים השפיעו עליך ללכת לכיוון אחד?
אני אומר לך, אתה לא יכול לבודד את זה. זה היה גורם מעצים ללא ספק למחויבות, אבל...
זה עצים את המחויבות שלך?
מה?
זה עצים את המחויבות שלך?
ברור.
אני אגיד לך למה אני שואל פרופסור רייכמן. יש אחים שמאבדים את הכיוון שלהם, מפסיקים ללמוד, יש כאלה שלא רוצים להקים משפחות, לא נישאים, לוקחים עליהם את העול של ההורים, והיגון והשבר, הם כאילו מאוד משפיעים עליהם היחסים, על ההוויה שלהם בהמשך החיים, והם נעצרים.
לא, אני
מה
לא...
מה אתה רוצה להגיד להם בזה?
תראי, אצלי זה היה בדיוק להפך. תראי, אני אומר לך, מכיוון שאני כבר הייתי בוגר שהדברים האלה קרו. שנות ה-30.
27, 30, בן כמה היית?
אני יליד 42, אז...
73 הייתה מלחמה.
כן, משהו כזה, מעלה מ-30. אז הייתי כבר בוגר. אני אומר, כל העסק הזה, ההוויה שלי והמחויבויות שלי וכל התפיסת העולם, שעד היום אני... אני קצת מפגר, לא יצאתי ממנה, המחויבות הזאת לעתיד העם היהודי וכל הדברים האלה, ליוו אותי, אז זה היה רק נדבך נוסף. אני לא יכול להגיד ש... ולכן גם היה, במה שאני עברתי, העצמה של המחויבות שלי.
יש רגע מכונן משהו, מישהו שעשה לך, שאתה יכול להיזכר בזה שזה... שהרים אותך, שנתן לך השראה, בן אדם, מקרה.
המחויבות, תראי, אני... יש שני דברים שאני כן יכול לציין. לפני כמה שנים, באמת, קיבלתי את המסמכים של הצבא, של האמא שלי, והיו שם, היה שם מכתב יד. ושם היא כתבה... שני מסמכים שונים, אני אספר לך שזה, זה באמת אני התרגשתי להתקל בזה. באחד היא כתבה שחיי היו קשים, וחיי היו מאוד קשים, כיוון שהיא באה בעליית הנוער, ילדה בת 14, מנותקת מהמשפחה שלה, והיא הייתה בעצמה יתומה, האבא שלה, שלחם בשביל הגרמנים מלחמת העולם הראשונה, ואפילו היה קצין מאותר, נפטר, שהיא הייתה בת 5 וגדלה, והגיעה לארץ, הייתה לגמרי לבד, ומציאות חיים קשה מאוד שהייתה בזמנו באותה תקופה בארץ, בשנות ה-30 המאוחרות. והייתה באיזשהו קיבוץ, ואחר כך בגיל, אני יודע, 16-17, היא התגלגלה לתל אביב והתפרנסה מלצבוע דירות, הייתה צבאית ומזה, אלה היו תקופות קשות שאנשים שוכחים. ואחר כך הבעיה עם גדי והפטירה שלו וההתאבדות של אבא, לא משנה, בכל אופן, והם עבדו קשה מאוד, ההורים שניהם עבדו קשה, הוא היה, אבא שלי היה מכונאי, ועבד בשלב ראשון לבד בידיים, היה לו איזה מוסך קטן בגודל של החדר הזה שאנחנו נמצאים בו, שיכול היה לעבוד רק על מכונה אחת. ולאט לאט הוא היה באמת איש עבודה מעולה, ולאט לאט הם התקדמו, אבל הכל היה, והאמא ישבה ועשתה שם את החשבונות, וזה היה תמיד איזה כוך כזה, אם לא היה מיזוג אוויר, אז איזה ונטילטור כזה, ומה שהרשתה לעצמה, למדי פעם איזה בקבוק של מיץ אשכוליות, אני זוכר, שהיו מביאים למקר, וזה מה שהיה. והיא כתבה בצבא שלה, היא אומרת, חיי לא היו קלים, היו בעיות בחיי. כתבה, היא הייתה אישה מאוד מינורית בדברים. אבל היו בעיות והיו קשיים, אבל אני זכיתי לראות בהקמתה של מדינת ישראל, ובזה אני רואה תגמול ענק לחיי, למשמעות חיי. זה מה שהיא כתבה בצבא. ובמסמך אחר היא תיארה את את משהו לגבי גדי. היא כתבה ככה, אז מעניין. היא כתבה, היא אומרת, א', היא ביקשה שלא נשכח את גדי, ונעשה משהו לזכרו, ובאמת אני עשיתי כאן, תרמתי תרומה, כאן באוניברסיטה, יש כאן גן לזכרו של גדי, שהוא נמצא באמת במין, כאילו, בור כזה, אבל הוא יפה. אני ביקשתי לקחת אבן מהגולן, ויש שם פלק על שמו, על חצוב באבן מהגולן, וזה מקום כזה קצת יותר שקט, והוא בין שתי כיתות שאפשר לצאת ולשבת שם וככה. היא כתבה ואמרה, אני ישנה ואני חולמת על גדי, ואני רוצה, מחפשת איך לראות אותו עוד פעם בחלום. והיא כתבה שהיה בדיוק חג, פתאום היא כאילו ראתה אותו והיא דיברה איתו וזה, ואז הוא נעלם. ואז היא כתבה, והיא מקווה שהיא תראה עוד פעם, בחלום לראות עוד פעם את הבן הזה שלה שנהרג. והיא כתבה, ואני יודעת שאני אמות, גדי ימות איתי פעם שנייה, והפעם תהיה פעם סופית. אז זה, אלה דברים שהם מעצימים אותך, זה צריך להביט על זה דווקא מהבחינה הפוכה, ובאמת אני עשיתי במהלך החיים שלי אחר כך כל מיני דברים של באמת לתועלת, שרשבתי שהם תועלת המדינה, מטורפים לגמרי, שאף אחד לא האמין שאפשר לעשות. מה שעשיתי בשנים מ-94 ועוד לפני זה, זה הייתה תחושה שהאקדמיה הישראלית סוגרת באמת את השערים שלה, כיוון שהיא שולטת, נתנו להם לשלוט על התקציב, לבטאת שם, תקציב הממשלה, והם סגרו את השערים, לא פיתחו את ההשכלה הגבוהה, לא יצרו עוד מספיק אוניברסיטאות וכך הלאה, וכתוצאה מכך עשו נזק חברתי אדיר, שאנחנו אוכלים אותו עד היום, של מאות אלפי אנשים שנמנע מהם מוביליות חברתית כדי לזכות בחינוך ולרוץ קדימה. ואז יצאתי ב-94, אמרתי, אני פותח, לא שואל אותם, אני פותח מוסד אקדמי, ואמרתי, כאן תקום אוניברסיטה, לקח לי 30 שנה כמעט, אבל הצלחתי בזה, ונוצר כאן מוסד תפארת, בלי שביקשתי וקיבלתי גרוש אחד מהבולשוויקים. זה מה שהיה. אז אני אומר, אלה תמיד משימות, כל פעם לקחתי משימה כזאת, אמרו מטורף, לא יצא מזה שום דבר, אין שום סיכוי וכך הלאה. אז זהו, זה מה ש... אז אני יכול להגיד לך שהעוצמות והאמון בשליחות שכל פעם אתה לוקח, ואף אחד לא מאמין לך, אבל ברגע שיש לך את האמון שאתה עושה שליחות, מקיים שליחות, יש לך מין כאילו שאתה מקבל כל פעם איזשהו הוראה, הלך לך, ותעשה מעשה לתועלת החברה ולתועלת זה, ואל תחכה לשלטון שיפתור לך את הבעיות. אני, אלה, זה כאילו המשך למה שסיפרתי לך על הזכות שהאימא שלי כתבה בצוואה שלה, לחיות בעת ולתרום לקיום של מדינה יהודית.
פרופסור אוריאל רייכמן, אתה מוכשר?
אני רגיל. בכל אופן, באמת, אני באמת מברך אותך על העבודה שאת עושה. אנחנו כאן באמת עושים עבודה גדולה מאוד כחלק מהתודעה הזאת. המקום הזה יש לו יחס מיוחד ליוצאי יחידות העילית, אנשים ששרתו באמת, במיוחד ביחידות מסתערות, מתקבלים כאן כקטגוריה נפרדת, בלי פסיכומטרי, ולעיתים אפילו עם בגרות לא טובה. וחלק מהם צריכים לפעמים להשלים קצת מתמטיקה כדי להתקבל, אבל יש לנו מחויבות עמוקה באמת לאנשים שמשרתים או שרתו ביחידות העילית, כולל גם חבר'ה מקבע שמקבלים את האפשרות ללמוד. אנחנו מקושרים עם כל הגורמי ביטחון בשמחה, בצורות שונות, ויש קטגוריה אחת שהיא מתקבלת בלי שום בדיקה, ואלה אנשים שיושבים עם כיסא גלגלים בין מפגעי צה"ל. החבר'ה האלה, אנחנו מקבלים אותם, מה שלא יהיה, מתוך אמון א', רצון לעזור להם, אבל בכל מקרה, שהם יחיו כאן 4-5 שנים, בלי, תשעת עם אנשים צעירים, ואיכשהו להחזיר להם שמחת חיים ולעשות, זה קשה מאוד לאנשים צעירים שמשותקים בכל הגוף להיות כאן. ממש בשנה הראשונה לקיום המקום הזה, טלפן אליי איציק מרדכי. היה לו איזה חייל לשעבר שנפצע קשה מאוד בבופור ובלבנון. והוא אמר, תשמע, אני רציתי להכניס אותו שילמד באוניברסיטה העברית. אמרו, יש לו איזה בגרות מצ'וקמקת, יש לו, אי אפשר לקבל אותו. מה, אתה יכול לעזור לי? אמרתי, תביא אותו, תבוא איתו אליי. הוא הגיע אליי כאן למקום, והיה באמת משותק הבחור. אמרתי לו, תשמע, מבחינת קבלה התקבלת. אין כאן מי שנפצע בעסק הזה, אין פה. זה חובה שלנו, אני מתפלא שהאוניברסיטאות לא נוהג, כולם לא נוהגים ככה. אין להם את התחושה הזאת של הקרבה ללוחם וככה. אבל אמרתי, יש לנו בעיה. אין לי, רק התחלתי, הכל היה צריפים, מחנה צבאי הרוס, אנחנו בדיוק התחלנו לבנות, אין לי דרך איך לטפל בך. איך שתוכל להגיע לכיתה או משהו כזה. אמרתי, אתה יודע מה נעשה? בוא, אני לוקח אותך, אני לקחתי את הכיסא גלגלים שלו, אמרתי, אנחנו נעשה סיבוב עכשיו בקמפוס, ואתה תגיד לי, מה אתה צריך כדי שתוכל לתפקד? אז הוא אומר, כאן אני צריך שיפוע, כאן אני צריך איזשהו, היה לנו בסך הכל מבנה אחד, אז אני אצטרך רמפה שאני אוכל לעלות עליה וכך הלאה. כסף כמובן, היה שם מבנה אחד שהיה לו כמה קומות, אבל לא היה לי כסף למעלית באותה תקופה, וזהו. אמרתי, אתה יודע מה? אתה מדבר על שנת הלימודים הבאה, יש כמה חודשים מפתיחת שנת הלימודים הבאה, שתבוא הכל יהיה. והוא הגיע ואני סידרתי את הכל והתחיל ללמוד.
אמא שלך, שהיא כתבה בצוואה, לסיום.
אני
מבקשת כי בימי הזיכרון תהיו יחד. ספרו על גדי ועל תקופת המלחמה. החדירו ערכים לנכדים, על שייכות ואהבת הארץ. ולא לשכוח זאת בדורות הבאים. פרופסור אוריאל רייכמן, שהולך לאורה כמגדלור, ומיישם כל יום. אז שיר לסיום.
תראי, מה שתמיד הפך להיות גם ההמנון של המקום הזה, זה רק בגלל הרוח, וזה העוצמה שלנו.
זה כוחה שלי, זה הכוח. כבוד אותך.
תודה, תודה, תודה רבה.
מבקשת להודות לכם שהייתם איתנו ומקווה ששאבתם כוח מהאנשים המופלאים שראיינתי. אשמח שתשתפו. עמותת אור למשפחות זמינה בפייסבוק, באינסטגרם, באתר, ביוטיוב ובספוטיפיי. עמותת אור למשפחות תומכת, מחבקת ומעודדת הורים ואחים שכולים לבחור בחיים, ועושה ככל שלאל ידה לכבוד משפחות מופלאות אלה במגוון רחב של פעילויות, מפגשים ואירועים. אשמח מאוד לתרומתכם דרך אתר אור למשפחות. משום שלמדתי בחיי שדברים גדולים חייבים לעשות יחד. יחד נאיר לבבות רואים. אשמח לפגוש אתכם גם בפרקים הבאים. שלכם ותמיד באהבה, עירית.